אוקיי, שלום לכולם. ברוכים השבים, תודה שחזרתם. מאזינים ומאזינות יקרים, הייתי שואל מה שלומכם אם הייתם יכולים לענות לי, אבל אני באמת סקרן לדעת איך אתם. בכל מקרה, תודה שאתם פה. היום אני אדבר על דיכאון, נושא אינסופי ורלוונטי, תמיד ובמיוחד עכשיו. אומרים שדיכאון וחרדה אלו המחלות הגדולות של המאה ה-21. אני חושב שבצדק. באמת יש עלייה קיצונית בכמות האנשים הסובלים ממנה. אני בעצמי חי עם דיכאון, ואני אכנס קצת לעומק של החוויה האישית שלי. אולי חלקכם יזדהו, ואולי חלקכם בכלל לא. וזה בסדר. זה בסדר גמור, כיוון שיש יותר מסוג אחד של דיכאון. אבל אני אתמקד בסוג שהכי קל לי לדבר עליו, הסוג שאני חי איתו. ודרך אגב, אני באמת חי איתו, אני מתפקד ביחד איתו, ממש לא רע. אז אני מדבר על דיכאון קל, או דיסטמי, אם אני לא טועה זה המונח. דיכאון כזה הוא באמת קל, אבל הוא מאופיין בעקביות, סוג של משהו בלתי פתיר כזה, למרות שתמיד יש תזוזה דינמית של עליות וירידות, אבל מצד שני הוא תמיד שם. אני אוהב להגדיר את זה ככה, שאני תמיד רואה את העולם דרך איזשהו פילטר של מלנכוליה, פילטר שלא ניתן, להסרה. אז זה הדיכאון הקל, אבל יש גם דיכאון מז'ורי, שלמיטב הבנתי הוא קצת הפוך, הוא קצר יותר, אבל מאוד נוכח, ויכול להתבטא בהתנהגויות קיצוניות. יש דיכאון קליני, דיכאון פסיכוטי, עוד כל מיני מונחים שאני בעצמי לא מכיר, ושלא אמרתי. אבל בואו נתחיל עם פאן פאקט. הידעתם, בכל אלון של תרופות נוגדי דיכאון, מצוין שאחת מתופעות הלוואי הן אובדנות? מעניין, אה? טוב, לפחות ברור שתאגידי התרופות מכוסות משפטית עשו את זה בצורה הרמטית. טוב, כמו שאתם הבנתם גם אם האזנתם לפרק הקודם, אתם יודעים שאני לא חובב גדול של תאגידים, אבל תדעו לכם, שאני דווקא בעד שימוש בתרופות לטיפול בדיכאון. אני בעצמי נטלתי לתקופה קצרה. זה אמנם היה לפני יותר מעשור, סביבות גיל 21-2. זו הייתה התקופה הכי מדוקת בחיי. גם אז הדיכאון שלי הוא הוגדר כקל. אני אנסה לתת איזושהי פרופורציה, אז לצורך העניין, מעולם לא הייתי קרוב אפילו למצב שבו חשבתי על לפגוע בעצמי או על להתאבד, גם בתקופה הקשה ביותר. כלומר, כן, עבר לי בראש מה יקרה אם בתור סקרנות, אבל לא באמת שקלתי להתאבד או לפגוע בעצמי בצורה שהיא באמת מתקרבת ליישם את זה. אבל באמת בתקופה הזאת, שבה הדיכאון שלי היה מאוד נוכח, באותו זמן אני גרתי בפעם הראשונה לבד. כנראה גם שלא הייתי בשל לזה. זה היה אחרי הצבא, אני לא יכולתי להישאר בבית. יכולתי, לא רציתי להישאר בבית. וכשגרתי לבד הייתה בי גם תחושת פומו תמידית, כי תמיד הייתי באזור, אני גרתי באזור אורבני ותמיד הרגשתי שכולם סביבי חיים את החיים ורק אני שוקע. שכנים עושים סקס מהצד השני של הדלת, של הקיר, ואתם יכולים לתאר איך זה מרגיש בבדידות שלי. כל מיני דברים שהגבירו את התחושה הזאת שהיו לי. באמת באותה תקופה הייתי גם מכור לדקדנס וניאליזם, ואני זוכר שקראתי את הזר של אלבר קאמי, לאחריו אני קראתי את המיתוס של סיזיפוס, וזה ספרים שהיו מאוד משמעותיים עבורי. אני ציין שאני לא בקיא באקזיסטנציאליזם על כל חלקיו. אני כן יחסית חזק בזה של אלבר קאמי, אבל אני אדבר מתוך המקום הזה. השאלה הקיומית הזאת שסביבה סובבת כל הפילוסופיה אצלי תורגמה ליומיום, למשבר שאני חוויתי יום אחרי יום, כי אני באמת לא הבנתי למה לעזאזל לקום מהמיטה. כשאני קראתי, אני הרגשתי מצד אחד שיש מישהו שמבין אותי, ובאמת היה באיזה רגעים של חסד. מצד שני, עדיין אני לא הבנתי מה התשובה. האקזיסטנציאליזם יפנט אותי. הוא בעט בישבן של כל הפילוסופים שהיו לפניו. הוא סתם להם את הפה כי הוא הציב שאלה אחת מרכזית שאותה אף אחד לא יכול לפתור. היה בזה משהו שמצד אחד הוא לא יומרני, אבל גם הם נכשלו בלענות עליה, לצערי. וברטרוספקטיבה של שנים לאחר מכן, הבנתי שגם התפיסה הזאת היא יומרנית מדי. כי תראו, בעיניי האקזיסטנציאליסט, אם הייתי משווה אותו למנסה להעניש אותו באלף, אז הוא רוקסטאר, שהבין שהחיים הם פרדוקסליים, ואין משמעות אז פאקית. אפשר להשתכר, אפשר להשחית דברים, אפשר לשנות את כל ערכי המוסר כי אין טעם לכלום. אפשר לחיות אורח חיים כמו של דן בליזריאן כזה. ואז הוא מתעולל בכל הדרכים שאתם יכולים לדמיין. אבל בסוף הם עוזבים את הבית מלון, מסעדה, לא משנה מה זה יהיה, מבלי לשלם. זה סוג הרוקסטר שאני מדבר עליו. ומה שאני רוצה לדבר עליו זה לא על היום למחרת של האקזיסטנציאליסט, אלא על החוב, אלא על החדר שהוא השאיר. ואז מישהו אחר צריך לבוא ולנקות אותו. כי איך בעצם הוא עושה את זה? איך הוא פותר את הבעיה שהוא לא מצליח לענות עליה? בעיניי, הפתרון של האקזיסטנציאליסט זה קצת באותה הרמוניה שאפשר לקרוא לפתרון אלוהי. למרות שזה מאוד הרמומי כי הוא לא מאמין במציאות הסמויה מהעין. ורק ולא מאמין בכל התיאוריות של אנשי הרוח שהיו לפניו ואחריו. הוא פשוט קורא לזה אבסורד. והאבסורד לטענתו תמיד קיים. אבל יש עם זה איזושהי בעייתיות. בכל מקרה, מה שאני רציתי לומר, זה כשאני הייתי בדיכאון והייתי שקוע בתוך זה, בתוך הדיכאון כלומר, אני גם אהבתי את זה. ועדיין, אני תמיד נמשך לדארק סטאף, בין אם זה ספרים, מוזיקה, ובין אם זה באופן הכי אינפנטילי, שאני באמת חושב שגם יש משהו מגניב בדאווין הדיכאוני. אז הייתי תמיד תחת הרגשה שאני בוחר בדיכאון הזה, שאני מרוצה ממנו. מעבר לזה, יש גם רווחים. זה נשמע מוזר, אבל זה כן מאפשר כל מיני דברים, כמו להתנער מאחריות בנושאים מסוימים, או שיש תירוץ לחוסר תפקוד, או לאיחורים, או לאי קיום הבטחות, ועוד ועוד. בעיקר רווחים קצרי טווח, תחת קטגוריה של אי דחיית סיפוקים. בכל מקרה, אני רוצה להסביר משהו על דיכאון, ואני אנסה לעשות את זה באמצעות שאלה. מהו ההפך מדיכאון לדעתכם? השקיעו בזה מחשבה. כי התשובה היא לא התשובה האינסטינקטיבית הראשונה של רוב האנשים. אתם באמת יכולים לעשות פאוז רגע אם בא לכם, ואז לחשוב, ואתם יכולים גם פשוט להמשיך. אני בכל מקרה אתחיל בלשלול. התשובה היא לא שמחה. מכיוון שדיכאון הוא לא עצב, וזה מוזר, נכון? אני לא אומר שאין קשר בין דיכאון לעצבות. בטח שיש קשר. פשוט העצב הוא יותר נכון לומר תופעת לוואי, ולא הנושא עצמו. וזה מוזר כי זאת הקונוטציה, אבל למעשה ההפך של דיכאון הוא חיוניות. התחושה שמנהלת את הנפש הדיכאונית היא נקראת אנהדוניה. מכירים את זה שאין לכם חשק לכלום, שאפילו דברים שמספקים אתכם ובאופן כללי אתם נהנים לעשות, פתאום כבר לא נראים אטרקטיביים? אתם מבינים, זה לא בדיוק חוסר מוטיבציה, זה יותר נכון ההפך של מוטיבציה. דרך אגב, לאנשים המובחנים בהפרעות קשב וריכוז, יש יותר סיכוי גם להיות מובחנים בדיכאון. במקרה שלי זה בדיוק זה. אני אנסה לתת דוגמה. בדור שלי הייתה פחות מודעות בהשוואה להיום. אני מדבר על הפרעות קשב וריכוז. אני עשיתי את האבחון הזה של הפרעות קשב וריכוז בכלל אחרי הצבא. כן, בתקופת הבית ספר היו לי כל מיני הקלות לימודיות, אבל זה לא היה הפרעות קשב וריכוז פרסה. עשיתי את זה אחרי הצבא פשוט כי רציתי להכיר את עצמי טוב יותר. אחד הדברים שלא הבנתי הוא למה אני מתקשה בביצוע פעולות כל כך פשוטות. ברמה של לשטוף ידיים, לשטוף כלים, לבצע שיחת טלפון, להחזיק שיחה בכללי, לקום מהמיטה, להתארגן ועוד. אני הרי לא סיעודי. יש לי ידיים ורגליים וראש, וזה דברים שאני יודע שהם קלים. בזמנו לא יכולתי שלא להגיד לעצמי שאני פשוט עצלן ודחיין. זה מה שאמרתי לעצמי. ודרך אגב, גם היום אני מתמודד עם אותם מאבקים, ולפעמים זה אולי באמת נובע מתוך עצלנות ודחיינות. וקשה בכלל לשים את האצבע על מזק בכל פעם. אבל היום אני גם יודע להגיד שחלק מעניין הוא הקושי הבאמת הורמונלי סלש ביולוגי של התגייסות למשימות. למשל, אצלי החוויה של להתעורר בבוקר זו חוויה שהיא קשה במובן הפיזי אפילו. פיזית קשה לי לצאת מהמיטה, ואני מרגיש את האנהדוניה הזאת בכל בוקר. לא רק בבוקר, אבל בבוקר היא מאוד מורגשת. אתם מכירים את זה שאתם קמים בבוקר, ויש איזו תחושת מייחות כזאת על הפנים, של רק עכשיו התעוררתם? זה מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה שהם באמת מרגישים שהם התעוררו, רק אחרי שהם יעשו כל מיני תקסים, אם זה קפה, סיגריה, מקלחת, לא משנה. ויש כאלה שהם צריכים פשוט לעבור כאילו פרק זמן של נגיד חצי שעה עד שהם באמת יכולים להגיד שהם ערים. אז במקרה שלי, אני יכול לעשות את כל הטקסים לעיל וגם לרוץ חצי שעה אפילו ולעשות מקלחת קרה, ואני עדיין לא אפטר מתחושת המייחות הזאת. ואם אני לא לוקח כדורים, אז אני ממש זומבי, ממש. דרך אגב, הכדורים שאני לוקח הם לטיפול ב-ADD שלי ולא בדיכאון. אבל בתקופה היא, אני כן הייתי צריך נוגדי דיכאון. המילים הם כמו רשת. אי אפשר להגדיר דיכאון בצורה שתהיה ברורה. הכדורים אז עשו אותי יותר מנוון רגשית, זה היה בחוויה שלי. הם גם עזרו לי, אבל זה עזר לי להפוך את הסבל ליותר נסבל. אני כמובן מעודד גם טיפול פסיכולוגי או רגשי מכל סוג שהוא, מה שעובד לכל אחד. אבל עבורי זה היה משולב גם עם האקזיסטנציאליזם. אז אני אדבר עליו שוב. איך שאני רואה את זה, האקזיסטנציאליזם הוא מציע לא רק מזור שהוא שקרי, הוא גם מאמלל, אם הוא בכלל מציע מזור. כי מה שהוא עושה הוא בעצם רק ממשיך את קיומו של האבסורד הזה, כי הוא לא פותר אותו. תראו, אני גם לא מבקר את האבסורד. אני כן חושב שהוא קיים. אבל הגישה האקזיסטנציאליסטית, שמפריחה כל אפשרות אחרת, היא גם חוטאת בחטא הגאווה. וגם משאיר את האדם בלי שום דבר לאחז בו. אני אגיד לכם מה ההשלכות של זה, ומה קורה היום בחברה שלנו. למשל, כל הסרטים, רוב הסרטים, רוב הספרים, הכל נורא אירוי בתרבות שלנו, שזה לא משהו רע כשלעצמו, אבל הכל נורא מעודד אסקפיזם. פשוט יש יותר מדי מהדבר הזה ופחות מה... ואף אחד לא מדבר על החיים האפורים והמשעממים שיש לנו באמת, שאנחנו חיים אותם יום אחרי יום. לצורך העניין נורא קל להזדהות עם כל הצד שמעודד את החלק האינדיבידואלי, אפילו עם החלק הסוליפיסיסטי וכל הדבר הזה, כי למשל מסקנות כמו החיים הם חרה, אבל חיים פעם אחת אז פאקית, או אני גם ככה מעביר את הזמן עד שאני אמות בכל מקרה, אז בינתיים מעשה מה שטוב לי וכן הלאה, הם אמנם יכולים להשאיר אותנו בחיים, אבל מתעלמים מדבר מהותי מאוד. עדיין החוסר משמעות קיים. וסלחו לי אקזיסטנציאליסטים, אבל המשפט אדם יכול לייצר משמעות עבור עצמו, הוא לא תופס בעיניי. האדם לא יכול להאחז בעצמו בשביל להשאיר אותו בחיים. זה מגלומני. ואם זה אדם עם נטייה לדיכאון, ובאמת אחוז ניכר מהחיים שלו הם סבל, הוא רק יעמיק לעצמו את התאום יותר ויותר אם הוא תלוי בעצמו, שימצא דרך לתת משמעות לחייו. אנחנו פשוט לא מספיק טובים בשביל לענות על דרישה כזאת. וכמו שאתם אקזיסטנציאליסטים הפרחתם את כל ההגות הישנה, גם הגישה שלכם ניתנת להפרחה בקלות. אם אנחנו שואלים שאלות שהן קצת יותר גדולות מאיתנו לגבי הקיום, אפילו הגישה שלכם נראית מטופשת. אני אנסה להסביר איפה הבעייתיות נמצאת, ואיפה זה נורא קשה להצביע על זה, כי הבעיות היא נמצאת בתוך משהו מאוד קסום, שנקרא לחגוג את החיים במרכאות. למשל מנטרות, מדיטציות, סוגים שונים של דיבור חיובי, סמים, קבוצות תמיכה, חיבוקים וכולי וכולי. בסופו של דבר זה אחלה, אבל החשבון הוא מחכה לנו. אחרי שחוגגים את החיים חוזר החלק הלא סקסי של החיים, ואיתו עוד לא למדנו להתמודד. לפחות האקזיסטנציאליזם לא מאפשר לנו לקבל כלים, הוא לא מציע כלים. ובאופן כללי על זה פחות נכתבים ספרים ופחות נוצרים סרטים, והתרבות פחות מדברת על דברים האלה. ואז איש ממוצע שחוזר הביתה אחרי יום מחורבן וגר באיזו פריפריה, כי הוא לא מצליח לגמור את החודש, כי הוא לא חשב שהחיים רק פעם אחת במרכאות יגרום לו לצרות כלכליות ולעבוד בעבודה שהוא לא אוהב, ובסוף היום הוא יסיים את כל הלייקים היומיים בלי מאץ' אחד, ואז רק ירצה לרבוץ מול הטלוויזיה או סמארטפון או שניהם במקביל, שימכרו לו פנטזיה על אדם מאוד דומה לו שהתחיל מאותה נקודת פתיחה, אבל בסוף הוא מצליח בכל מה שהוא נכשל, כי הוא הירואי, והוא גם יום, ואז יש לו את התקווה שגם יום אחד הוא יעבור לעיר הגדולה וכל האנשים יחזרו אחריו והגברים ירצו להיות כמוהו ותהיה לו מכונית מפוארת ומעגל חברים של יפים ונכונים. אבל בינתיים הוא נרדם על הספה עם המסך טלוויזיה דולק וסמארטפון על הבטן עם 3% סוללה, ומחר יהיה לו עוד יום כזה. אני חושב שהבנתם את הרעיון. דרך אגב, אם אתם גם סובלים מדיכאון, אבל גם יש לכם ילדים, תדעו שממש בלתי נסבל להיות לידכם. זאת אומרת, אם אתם לא פותרים את הדבר הזה או מטפלים, למרות שגם... למרות שגם אתם, אני חושב, לא סובלים את עצמכם לפעמים. ופה זה מתקשר לנרקסיזם קצת. יש קשר עדוק בין דיכאון לנרקסיזם, וזה קשר שהוא קורה כאשר אדם לא מטפל. אז אני חושב שעל זה אולי אני אפרט בפרק אחר, אבל אני לא אשאיר אתכם עם תאמר. אני לא יכול להציע לכם שום גישה פילוסופית של איך לחיות את החיים, או שזה מאוד נשמע קל עבורי לבקר את האקזיסטנציאליזם בלי להציע שום דבר אחר. אבל אתם יודעים מה? גם כאשר מגיע החשבון הזה שדיברתי עליו, וגם כאשר המציאות חוזרת אחרי ההנגובר הזה של אסקפיזם, יש עדיין איזושהי יכולת להתבונן על המציאות האפורה בצורה פחות דוגמטית. ומאחר שהכל אפשר להפריך, אז אולי אפשר לבחור בגישה שיותר תשרת את האינטרסים שלנו, ותעשה אותנו פחות אומללים. גישה שאומנם יהיה אפשר להכחיש אותה בקלות, אבל כמו הגישה האקזיסטנציאליסטית, לא יהיה אפשר להוכיח שהיא לא נכונה. וזה דבר שמצריך מאמץ רב, יומיומי, אבל זה יכול לשנות את החיים לא רק של הנפש הדיכאונית, אלא גם של הסובבים אותה. ואל תחשבו שאני מדבר איתכם על להיות אדם טוב יותר, או אנושי יותר, או שאני מטיף לאיזה משהו כזה, של להתחשב בזולת. אני רק מציע שבאופן מאולץ, במיוחד ברגעים שזה לא עובר לכם בראש, אז כן להגיד לעצמכם, שאולי מה שאתם חושבים, שהוא כל כך טוטלי וסופני ומוחלט, יכול להתברר כטעות, אפילו אם זה מאוד לא סביר, אך עדיין אפשרי. כמו למשל, משפטים כמו, אולי טיפול תרופתי כן יכול להקל, אולי הפסיכולוג יגיד לי משהו שעדיין לא חשבתי עליו, אולי כן אתחיל להכניס ספורט לחיים שלי אם אעשה את זה בהדרגתיות, אולי כן אמצא בן זוג אם אנסה בפורמט אחר. מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, מה שחשוב באמת זה לא איזו תפיסת עולם תיתן לכם מזור, אלא שאיכשהו, לא חשוב איך, תצליחו פשוט לראות לפעמים שיש. תודה רבה שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.